ערב טוב לכולם ולכולן, הקדמה קצרה. אז שנה שעברה נפגשנו ועסקנו בבריאות הנפש, ולכן אמרתי שהפעם נעשה משהו שהוא יותר קליל. כאמור בפתיחה, אני חסדאי, אני לא פוליטיקאי, לא איש תקשורת ולא דמגוג. ובואו נתחיל לדבר תכלס. אז ברוך השם, ציינו בשמחה בשבוע שעבר 75 שנים לתקומת המדינה, ולא דבר של מה בכך. הרב קוק לימד אותנו בכמה מקומות שבניין הגוף קודם לבניין הנשמה, והדברים ניכרים כמובן גם בתהליכי העומק שעוברים עלינו במדינה מראשיתה, אבל לפחות ב-40 השנים האחרונות. בעצם אולי ב-35 השנים הראשונות היה יותר מה שנקרא מלחמות קיומיות, מלחמת העצמאות, ששת הימים, יום הכיפורים, מלחמות שבהם, אני לא נתתי אחר כך, אבל היה סכנה קיומית, ברמה שאם אנחנו מפסידים, אין לנו לאן ללכת. אחד הנאומים המרשימים של גולדה מאיר, נאום באנגלית, אחרי מלחמת העצמאות, ששאל אותה שר החוץ אמריקאי, תגידו, איך ניצחתם? הרי הייתם מדינה חלשה, בלי צבא מאומן, מול 5 צבאות של מדינות ערב, מאומנים, סדירים. אז הוא אמר לו גולדה מאיר, השתמשנו בנשק הסודי שלנו. אז הוא שאל אותה, מה הנשק הסודי? אנחנו גם רוצים. אז היא אמרה, הנשק הסודי שלנו, שידענו שאין לנו לאן ללכת. כלומר, אם נפסיד, נמות. אין לנו טריטוריה אחרת להגר ליבשת אחרת. כאילו, זה הנשק הסודי שלנו. אבל ב-40 השנים האחרונות, המלחמות שלנו הן לא מלחמות קיומיות. אני לא מקל ראש במלחמת לבנון הראשונה, לצורך העניין, אבל מלחמת לבנון הראשונה, היה שם גם מלחמה עם סוריה, אבל בעיקר מלחמה מול גרילה, מול טרור, מול פתח. ובכל מקרה, בשום רגע נתון, לא הייתה סכנה, כמו בששת הימים, או עצמאות, או במלחמת יום הכיפורים, שהחזית הצפונית תפלוש לגליל, או לחדרה עד גדרה, או לנגב. המלחמה הייתה בשטח של האויב, היה גם רקטות וטילים גם אחר כך, אבל גם הייתה הסתבך. בכל מקרה, ב-40 השנים האחרונות, אחרי שהתפנינו כביכול לבניין הגוף שהוא סדיר, ואין סכנה קיומית, קצת מניח פה עכשיו את איראן, כי אנחנו לא בסקירה של האויב, דווקא יש זום אין על מחלוקות פנימיות. מאחרי לבנון הראשונה, מחלוקות של שמאל וימין ושלום וביטחון, שלום עם ביטחון, בלי ביטחון, מחלוקות על אופי דתי. עכשיו חוק הגיוס מתעורר, זה פעם בשנה מתעורר, פעם בשנתיים. וכל זה במקביל לאתגרים הביטחוניים שלא נעלמו לשום מקום. ועד כאן בעצם ההקדמה הראשונה. ההקדמה השנייה זה שיש לנו בעיה, כשיש לנו בעיה, ולכולם יש בעיות. בעיה אישית, פרטית, בעיה משפחתית, זוגית, בעיה ציבורית ואפילו בעיה לאומית. יש לנו נטייה לחשוב שאף אחד מעולם, מעולם, מעולם לא יתמודד עם אותה בעיה, ואנחנו הראשונים שמתמודדים עם הבעיה, עכשיו צריכים להמציא את הגלגל מחדש. וכפי שלמדתי לכם שנה שעברה על בריאות הנפש, זה כמעט ולא קורה. כמעט תמיד, זה די נדיר להתקל בבעיה חדשנית, מקורית, בדרך כלל רק קדמו אותנו, צריך תהליך של דיאגנוזה לאפיין מה הבעיה, ואז מעט כבר נוכל לבדוק מי התמודד בעבר עם אותה בעיה, איך הוא פתר אותה, רק לבצע את המצ'ינג, את ההתאמה, מה נכון לעשות, ממה נכון להימנע. בכל מקרה, אם אני עכשיו ככה נכנס בזומין לנושא החם של הרפורמה המשפטית, שכאמור אינני מבין בה, לא שאין לי דעה, יש לי דעה, פשוט לא מבין בה, אז לא יודע כמה הדעה שלי היא משמעותית. הבעיה כיום, אני חושב שגם הרבה אומרים את זה, זה לא, ודאי לא חידוש שלי, הבעיה המרכזית היא לא אי ההסכמה בין מחנה המתנגדים למחנה התומכים. למי שקורא לזה הפיכה, או מי שקורא לזה רפורמה, כן? לא משנה כרגע. הבעיה הגדולה זה מה עושים כשלא מסכימים. אני חושב שכולם שותפים להבנה שנחצו כאן המון גבולות שלא היו בקונפליקטים בעבר. בתוך עם ישראל, בין עם ישראל במדינה שלנו, ולכן זה לא הפעם הראשונה שיש הסכמות בעם ישראל. ולכן צריך להתבונן ולהסתכל אחורה וללמוד מזה. יגאל אלון אמר, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. ואני יותר מפחיד אותי בצורה קיצונית מה שמע הפילוסוף סנטיאנה, ג'ורג' סנטיאנה, שאמר שמי שלא לומד מההיסטוריה שלו, אז מה העונש שלו? הוא נדון לחיות את ההיסטוריה מחדש, ואז ללמוד את הלקח. ולכן מבחינת התשתית שלנו, יסוד היסודות ועמוד החוכמות זה התנ"ך. בתנ"ך יש את ה-DNA הרוחני שלנו כפרטים, כמבנה משפחתי, כמבנה לאומי. ולכן כשאנחנו חווים אי הסכמה כל כך גורפת, כל כך כואבת, כל כך חזקה, אז צריך להתבונן איפה היו בתנ"ך סיפורים, מקרים, דוגמאות לשבירת הכלים מרמת השיח, מה היו המקרים, מה היו התגובות, מה אפשר להסיק בימינו אנו. עכשיו, התנ"ך מלא באי הסכמות. כבר נתחיל מפרשת בראשית, חומש בראשית, הוא מלא בסכסוכים בתוך המשפחה, בין שבטים, מחוץ למשפחה, זה ממשיך בשאר החומשים ושמגיעים לנביאים, ואפילו בכתובים, בשיבת שיבת ציון בבית השני, יש המון 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 אי הסכמות. כולנו מכירים שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, לעומת הבית הראשון של עמור חרב, בגלל, כן, שלושת העבירות החמורות, הרגע לעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים, בעבודה זרה, אבל כשאני למדתי ספר מלאכים, בצעירותי, ועכשיו שאני למדתי עם הבנות שלי, שהן בבית ספר יסודי, בחלק הראשון של בית ספר היסודי, אז ספרנו כמה מלחמות אחים יש בספר מלאכים. ומלחמות אחים זה לא חסימות בקפלן איילון. מלחמות אחים זה מלחמות עם דם והרוגים, באלפים או בעשרות אלפים. הגענו לשבע או שמונה, שבע ודאי, אולי שמונה מלחמות אחים רק בספר מלאכים. אוקיי? אז קצת יותר אגרסיבי ממה שיש היום. ולכן אמרתי, אני לא רוצה לחפש בתנ"ך מקרים של אי הסכמות, כי זה מה שנקרא כל פרק שני, אלא לחפש מקרים שבהם שברו את הכלים של השיח. ואז באמת צף מאליו ספר יונה, שעברתם עליו עכשיו. אז אחרי שתי הקדמות אני רוצה להתבונן איתכם בספר יונה. לא נעבור פסוק פסוק ונראה פירושים. זה נושא לסדרת שיעורים ולא לשיעור פעם בשנה. ולכן המטרה היא לא רק לנסות להבין מה כתוב לדייק בפשט, להבין את המקום של הדרש, אלא לנסות לדלות תובנות עומק למה שנקרא לא רק בימים ההם, בזמן הזה לחיינו אנו. הבסיס ההבנה שהתנ"ך בעצם הוא הבסיס לכל אורחות חיינו כאן ועכשיו, ואפשר הרבה ללמוד, כי התנ"ך הוא באמת רלוונטי, זה לא ספר היסטוריה. אז בואו נעשה עוד תת הקדמה על ספר יונה, ואז יצאו לפתמה. ספר יונה הוא ספר מאוד 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 מיוחד, או שמה לומר אפילו, הוא ספר שהוא מאוד מאוד חריג בנוף התנ"כי. הספר הזה ממוקם באופן טבעי, באיזה חלק? הוא לא בתורה, אבל איפה הוא ממוקם? איפה? בתרי עשר, כלומר בנביאים. הוא לא חלק מהכתובים, למה אני מדגיש? כי הרבה אנשים טועים לחשוב, לא יודע למה, מסביר את ההיגיון שלהם, שספר יונה זה בכלל מגילה. מה הראיה? הרי מתי קוראים את המגילות? בחגים, מגילת אסתר, בפורים, מגילת שיר השירים, בפסח, מגילת רות, שבועות, מגילת איכה בתשעה באב, מגילת כל בסוכות, ומגילת יונה, באיזה חג? יום הכיפורים, נכון? ואם מישהו מקהילת אשכנז, לפי שיטת הגר"א, ששם גם את ההפטרות קוראים מקלף, אז זה ממש דומה שספר יונה, קוראים אותו ממגילה. אגב, באמת, מבחינת התוכן, יש דמיון רב בין הסיפור, בין הטקסט של ספר יונה, לסיפור שהוא מאופיין של מגילות שמופיעים בכתובים, כמו למשל מגילת אסתר, מגילת רות, שיר השירים קהלת, זה טיפה ז'אנר, תת ז'אנר בתוך המגילות, לא נדבר כרגע, אבל נכון, ספר יונה מאוד דומה, קודם כל בשמו יונה, ספר יונה, כמו מגילת אסתר, כמו מגילת רות, נכון, מסכים לגמרי, אבל נרחיב על זה עוד מעט. יונה, כאמור, הוא ממוקם בתרי עשר, כלומר בחלק השני של חטיבת הנביאים בתנ"ך. את חלק הנביאים מקובל לחלק לשני חלקים מרכזיים או שלושה חלקים. החלק הראשון שבעצם מקיף את כל ציר הזמנים הכרונולוגי, את כל מסגרת הזמנים. כלומר, מיהושע, כיבוש ונחלה 40 שנה אחרי יציאת מצרים, זה מתחיל ביהושע ומסתיים בסוף מלכים ב'. סוף מלכים ב', מה הסיפור האחרון שם? ירד במיקוד. אז אני אחזור זה, מלאכים ב' מסתיים בחורבן בית ראשון, ולאחר מכן יש את המיעוט האתני היהודי שנשאר בארץ, והסיפור האחרון של מלאכים זה בעצם צום גדליה, נכון? צום גדליה שמסתיים. החלק השני שנביאים מתחיל בישעיהו. עכשיו, הנביא ישעיהו הוא חלק מאותו מסגרת זמנים של יהושע עד מלאכים. הוא נמצא שם. אבל החלק השני מתחיל בנביא ישעיהו ומסתיים בתרי עשר, כאשר מי הם שלושת הנביאים האחרונים בתרי עשר? יפה, אז לך לא ירד המיקוד, נדר. חגי, זכריה ומלאכי, ולמה הם אחרונים? כי מה מיוחד בהם? הם הנביאים היחידים שמתנבאים בבית שני. אחרי ישיבת ציון הראשונה, הם מתנבאים, ובעצם הם חותמים. עכשיו, החלוקה הזו מתבקשת באליה, כלומר, יהושע עד מלאכים ב' כולל, ומי שהיהו עד סוף תרי עשר, זה לא רק חלוקה כרונולוגית, זה חלוקה שהיא מתבקשת מהסיבה הפשוטה שמספר יהושע עד ספר מלאכים, הדגש הוא על סיפור. על סיפורים, בוא נאמר, היה לי מאוד נוח ללמוד עם הבנות שלי, תנ"ך לפני השינה, 5 דקות תנ"ך, כל היה לפני השינה, מספר יהושע עד מלאכים, מלאכים זה קשה, כי הסיפורים שם קשים, גם פילגש בגבעה, זה לא הכי, מה שנקרא, סיפור לפני השינה, אבל לא דילגנו, לא דילגנו. אבל ללמוד עם הבנות לפני השינה, ישעיהו, חזון עובדיה ודברים כאלה, זה כבר צריך בשיעור בכיתה, או ארוחת בוקר, או אחרי ארוחת בוקר, זה לא בדיוק ששובי מתקרבל עם דובי במיטה ודברים כאלה. בכל מקרה, בחלק השני, מי ישעיהו עד סוף תרי עשר, המוקד והדגש זה לא על סיפור, אלא על הנבואה, נכון? יש נבואות בישעיהו, יותר מ-60 פרקים, יש לנו נבואות של ירמיהו, של יחזקאל, נבואות סימפתיות, נבואות זעם לא סימפתיות, כל מיני סוגים של נבואות, אבל ודאי שבחלק השני המוקד זה הנבואה. יש גם סיפורים על הדרך, בירמיהו פה, חצר המטרה, יש גם ישעיהו קצת, ויחזקאל אפילו טיפה יותר, יש גם סיפורים, אבל דרך אגב, הם לא הנושא המרכזי, של אותם נביאים, של אותם ספרים, ולכן יש שמחלקים, יש בחטיבת הנביאים, יש את נביאי הסיפור ונביאי הספר. נביאי הסיפור זה מיהושע עד מלאכים, ונביאי הספר זה מישעיהו עד סוף תרי עשר. לאור זאת, עולה תמיהה מאוד מאוד גדולה על ספר יונה. ספר יונה במובהק, לאן הוא שייך? לנביאי הספר? או לנביאי הסיפור, מה התוכן שלו? סיפור. בכל ספר יונה. יש רק נבואה אחת, שאומר שחלקכם מכירים אותה בעל פה, בת 5 מילים. מה הנבואה? עוד 40 יום, ונבן את אחד, זהו, זה כל הנבואה. זה לא חזון ישעיהו, שימו שמיים באזיניה. זה מה שיש שם. זה כל הנבואה בספר יונה, 5 מילים ולא יותר. זה ממש מפריע לדיבורים, אפשר לדבר בחוץ, לי זה לא... בסדר? אוקיי, אז סליחה, בסדר גמור. בכל מקרה, 5 מילים, זה הכל, רק 5 מילים. ולכן, שאר הספר בצורה מאוד קיצונית, לא עוסק בנבואה. ומה הוא עוסק? בכל הסיפור, ויש פה חתיכת סיפור, מסביב. אפשר לומר אפילו שהנבואה היא שולית, היא מה שנקרא היחידים, היא רק תירוץ כדי להביא את כל הסיפור הזה. אז בואו נתחיל עכשיו. תראו במקור א', זה בטור השמאלי, הקפיצות של המספור בחמש שורות, אנחנו במספר 85. כן? במדבר רבה פרשת קורח, כ"ד ספרים, 24 ספרים מוסיף עליהם, י"א, 11 מתרי עשר, חוץ מיונה שהוא בפני עצמו. כלומר, כבר בא למדרש רבה, אומר לי את כל התנ"ך, אבל ספר יונה זה משהו אחר לגמרי, זה outsourcing, זה משהו אחר לגמרי, אוקיי? כאילו זה, אתה לא יכול להתייחס לזה כעוד חלק מהכ"ד הספרים, למרות שהוא ודאי חלק מהתנ"ך, אבל זה נותן ליונה תוקף עצמאי שונה. אז אולי הפרשנות הזו נעשתה בגלל השיוך שלו להפטרה של מנחה ביום הכיפורים, היום הכי חשוב, אפשר להגיד להפוך, בגלל הייחודיות והחשיבות של ספר יונה, לכן הדביקו אותו למנחה של יום הכיפורים. לכאורה, ספר יונה, כפי שהזכרת, שהוא דומה למגילת רות, זה סיפור שהוא לא מתוחם בזמן. הוא כביכול יכול להתחש בכל מקום. מגילת רות, והיא בימי שפות השופטים. שפות השופטים זה לא תקופה של 75 שנים. שפות השופטים זה תקופה של 350, 400, 420 שנים. אז בימי שפות השופטים, בואו נחזור, אנחנו עכשיו במאה 21, נחזור 400 שנה, איפה היינו? העולם משתנה, העולם מתפתח, בטח העולם היהודי, אז טוב, אפשר להגיד לא, זה קשור לממלכת אשור. ממלכת אשור שהייתה עיר גדולה לאלוקים, נינווה גדולה לאלוקים, ממלכת אשור, וממלכת אשור גם היא, זה לא ממלכה שמלכה חיישנים, כמו המלכים בספר מלכים, שבוע, שבע שנים, או אחי, 55 שנים, מנשה, לא. אבל לעומת זאת, תראו בישעיהו, זה לא לפניכם, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. כלומר, פה כתוב בדיוק באיזה קדנציה, מאיזה שנים הוא פעל והתנבא וכולי. עכשיו, פה בספר יונה גם לא מדובר בנבואה לעם ישראל. למי מדובר? על נביא שהולך לנבא לגויים בחול, תחזיקו ראש, נגיע לרפורמה בסוף. אוקיי? הכל קשור. אוקיי? אז בדרך כלל, שיש לי סיפור שהוא נטול תאריך. מה זה נטול תאריך? 400 שנה. אוקיי? מה זה בא לומר? זה בא לומר לי שהסיפור הזה הוא לא תלוי בזמן. כלומר, זה יכול להתרחש בכל עת ובכל שעה, גם במאה ה-20, אפילו באזור חיוג 03 או בגן הורדים ליד הכנסת. זה יכול להתרחש בכל מקום. קמצא ובר קמצא, מכירים? ההוא גברא. מי זה ההוא גברא? הרי קמצא ובר קמצא הם לא הדמויות המרכזיות. מי הכוכב השלילי במרכאות? לא במרכאות, הוא הכוכב במרכאות, אבל הוא שלילי לגמרי. מי הכוכב של הסיפור? ההוא גברא, לא בעל האירוע, ההוא גברא, זה שבעל האירוע מחרים אותו, קמצא. מי זה ההוא גברא בעברית מדוברת? אותו האיש. מי זה אותו האיש? לא יודעים איך קוראים לו. למה אנחנו לא יודעים איך קוראים לו? יש פה אמירה, אל תחשוב, לא, זה היה יוסף, זה היה רובן, זה היה שמעון, מה פתאום? זה יכול לקרות לך ולך ולכולנו זה יכול לקרות. ולכן זה לא מצומצם לשם, זה לא מצומצם לתקופה, ולכן ספר יונה הוא לא מתוחם לזמן. האם יכול להיות שאנחנו בעצם חוזרים על ספר יונה כל מוצאי שבת, בקפלן או באיילון, או כל חמישי, או כל ראשון בשבת הממשלה. אני מוקלט, אז אני אזהר בלשוני, אבל בוא נראה את הדברים. הסוגיות התמיות, שאני מניח שחלקכם ראיתם אותן כבר בפשט הכתובים, זה סוגיות מאוד עמוקות. האם אפשר לברוח? האם אפשר לברוח בכלל בקשר אישי? האם אפשר לברוח מלפני השם? מה היחס הנכון לחזרה בתשובה, אם זה אפשרי בכלל, תשובה של גויים. וספר יונה מציג בפנינו עוד כמה תמיהות שמייחדות אותו יותר משאר ספרי התנ״ך. קודם כל, הסיפור עושה כאן בנביא. נביא, לפי הרמב״ם, זה פסגת ההשגה האנושית. מה שנקרא, הוא ואלוקים כמו אני ואתה, זה יחזקאל, אבל זה בומבה של נביא. ונביא אמור להיות הבן אדם שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל נביא שבורח, שעושה ויברח, איך יכול להיות דבר כזה? ואני אגיד את הבריחה במינוח אחר, מה בעצם יונה עושה? מה הוא עושה? מתחבא, נקרא לזה שעה מודרנית, הוא מסרב פקודה. אוקיי? למה אתה מחייכות? זה מה שהוא עושה. אוקיי? יונה מסרב פקודה. הוא שובר את הכלים, הוא בורח. יונה הוא לא הנביא הראשון שלא בא לו בטוב הפקודה האלוקית. קראתם חומש שמות פעם? תגיעו לפרק ג', מה כתוב שם? מה, משה רבנו אמר, איזה כיף, אני הולך להיות רבנו? מה פתאום? מה, משה אמר, שלחנה ביה תשלח, שתערוע, אני גם בכלל, אני לא רטוריקן, אני מגמגם, אין לי תעודת בגרות, אין לי תואר, לא רוצה. נתקדם, תגידו טוב, זה בתורה. ירמיהו? ירמיהו רוצה? מה פתאום? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מי שואל אותך? עוד בבטן של אמא שלך, בשליש הראשון, כבר בסקירה המאוחרת, ראיתי שאתה נביא, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות? לא שואל אותך. ואגב, וזה לא שמשה ליקק דבש, וירמיהו ודאי וודאי, לא, כן, לא כל כך נהנה מהקדנציה שלו. אבל הם מתווכחים, הם לא מסכימים, הם בסוף מתרצים, לא יודע אם מרצון או לא מרצון, אבל הם מתרצים. יונה מסרב פקודה. יונה שובר את הכלים של המשחק. עכשיו זה לא נעצר פה. פרק א', כמה פסוקים קדימה, סעוני ועטילוני אל הים. הים סוער, אוקיי? אין עכשיו פה סיירת של החופים שתציל אותו. מה זה אומר סעוני ועטילוני אל הים? תהרגו אותי, זה לא להתאבד, זה להתאבד בגרמה. אוקיי? מי שבני שמבין. אוקיי? מה זה בפרק ד', טוב מותי מחיי. איזה מין נביא אתה? שאתה רוצה להתאבד? אתה לא רק מסרב פקודה, אתה אומר, אני מתפוצץ על הרימון, כדי שגם לא תוכלו אחרי זה לשפוט אותי בכלא 6 על מחבוש. עכשיו, בסופו של דבר, גם בהמשך הסטנדרטי, אני מתעלם אפילו מכל הניסים המופלאים של דג שבולע אותו, ולא לוויתן, זה דג גדול, דג. יונה בסופו של דבר מגיע לנינווה, עיר של רעים וחטאים, רעים וחטאים זה ביטוי של סדום, ותוך מהלך יום אחד, אפילו לא עבר בכל הרחוב של העיר, הוא מחזיר אותם בתשובה ברגע אחד, ואולי התמיהה הכי גדולה בגלל זה, זה, יונה, מה אתה מתבאס? הרי יונה אומר, טוב מותי מחיי, למה? לא, הנבואה שלו הצליחה. הוא קיווה שהוא יגיד להם, תחזרו בתשובה, הם יגידו לו, תבחר אצבע, בסדר, נו, יאללה, שמענו עליך, ואז השם יהרוג אותם, מעולה. מזכיר לכם, אשור, הם חברים שלנו? לא, ממש לא. עוד כמה שנים הם יחריבו את הבית. אז יונה אמור להיות מבסוט. אבל מה קורה? הולך לו, התפלק לו, הוא עשה את הנבואה הכי לא קריזמטית, הכי לא דרמטית, הלך עם הראש ברצפה, ואני בן הפכת. מה אמרת? לא, הוא לא, מה שנקרא, השקיע בפרסום ודברים כאלה, נכון? והולך לו, הלוואי על משה רבנו. עם קשי עורף, תרבות אנשים חטאים. הלוואי על ירמיהו, הלוואי על ישעיהו שכולם יקשיבו לו. ויונה, שסוף סוף יש נביא שהולך לו, הוא מתבאס ורוצה למות. אז מי זה יונה הנביא? הוא לא משפטן, הוא לא מפורום קהלת, אוקיי? מי זה יונה הנביא? קודם כל נקשיב לשם שלו, יונה. מה זה אומר שהוא יונה? השם יונה זורק אותנו, כן? יונה, מצה, בוא. מנוח, נכון, שולחן השבת וכולי. גם שם היה דבר השם לנוח לגבי המבול, שכמה הוא נמשך? 40 יום ו-40 לילה. ומה המשך? ומחיתי את כל היקום, כל היקום אשר עשיתי. כלומר, עכשיו אני יארוס את הכל עוד 40 יום. זה מאוד מאוד דומה. אבל בהרבה נבואות, בעיקר בישעיהו, אנחנו רואים שיונה זה מטאפורה. יונה זה משל למי? למה? לעם ישראל. עם ישראל נמשלו ליונה בגלל התכונה הייחודית, אומרים חז"ל. מה התכונה של היונה? שלום, זה שאלה אם זה תכונה של זה. אני לא שומע? היא לא עוזבת את הבן זוג, זה נכון מאוד, נדבר על זה. היונה, מה זה לא עוזבת את הבן זוג? יונה תמיד שווה לביתה. לכן זה השיבוש ביוני דואר. היא תלך עכשיו לאילת, אבל היא תחזור לפה. ולכן שהתנ"ך מאפיין את יונה בתור מי? בתור יונה שלא משנה מה, אתה מנסה לברוח, אתה תחזור על ארבע ואתה תחזור הביתה שלך, אתה תחזור לפה. כשהנביא ישעיהו, תסתכלו במקור ב' בשורה 87, שהוא רוצה לנחם את ישראל שיזכו לשוב לציון, אז הוא ממשיל אותם ליונים. תראו, זה אחד מהנחמות של הנחמה, אנחנו קוראים אותם לאחר תשעה באב, זה הפטרה של כי תבוא, לחודש אלול, קומי אור, לא יקרא בתעמים, קיבה עורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. צאי, אני מדלג קצת, צאי סביב עינייך חורי כשהוא בא הולך, מרחו, בנייך מרחוק יבואו, ובנתך קצת יאמנה, וכולי, מאלק האב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כי לי אם יקבו ואוניות, תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק וכולי וכולי. עם ישראל נמשלים ליונים ששווים תמיד הביתה, איך הם חוזרים? באמצעות אוניות תרשיש. אוניית תרשיש, נשמע לכם מוכר מאיפשהו? בדיוק. הנביא ישעיה אומר, אתם תשובו לארץ הקודש כמו היונים ששווים, ותעשו את זה באמצעות אוניות שנוסעות לתרשיש, כשאנחנו יודעים שההופעה האחרת, היחידה בתנ"ך שלא תרשיש, זה מישהו שהוא לא שב לארץ ישראל, אלא הוא דווקא מנסה לברוח ממנה, מעניין. טוב, בכל מקרה זה מזכיר את השילוח של נוח, כן, נוח זה הברמיסווה שלי, אתה מכיר את הפסוקים, כן, שהוא שולח את היונה והיא חוזרת, הוא שולח, בסוף היא לא חוזרת, אבל יש על זית ויש שלום, אוקיי? יונה תמיד שב על הבית שלה, וזה מתכתב עם דמותו של יונה, שמנסה בכל מאודו לברוח. למה הוא בורח? כי הוא לא רוצה שחס וחלילה חס ושלום, הגויים, הרשעים האלה, רשועים ארורים, כמו שאומר ספן גבאי, נכון? הרשועים ארורים, לא יחזרו בתשובה. אז הוא בורח באונייה שנסעת לתרשי של גויים, של רשויים ארורים, ומה קורה? הם חוזרים בתשובה. תסתכלו בסוף פרק א'. בלי שהוא מתכוון, הוא עשה לאדם אפטי והם חזרו בתשובה. כנראה שביונה יש משהו שכל מי שלידו, כמו אישון פסיבי, שגם אם אתה, לא, אני לא מאשן, אבל אתה חוזר הביתה מסריח מזה שלידך אישן, אל תנסו בבית, אבל יש משהו ביונה שהוא נפגש עם גויים, הם ישר חוזרים בתשובה. העניין הוא שאנחנו מכירים את יונה ממקום אחר. אני לא מחזיר אתכם פה לכיתה י' לבגרות בתנ"ך או בי"א, כל אחד מתי שהוא עשה, אבל במלכים ב', כחלק מהפרקים שעוסקים בשושלת מלכי בית יהוא, ממלכת ישראל, עם ישראל כבר התפלג, מוזכר הנביא יונה בתור מי שמנבא מימי ירובעם, ירובעם בן יואש, המכונה ירובעם השני. תראו מקור ג' ושורה 98. משנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויעשרה בני אדוני לא שרה מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, הוא ישיב את גבול ישראל מנבו חמת הים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, מי זה יד עבדו? יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר, כי ראה אדוני אתוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור בזוב וכו' 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 וכו'. בפסוקי יונה, בספר מלכים, מתוארת אחת התקופות הכי קשות בעם ישראל. עם ישראל מצוי בשפל מוסרי, שפל רוחני קשה. הוא אומר פה, כי ראה אדוני אתוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. עם ישראל די מיואש, ואז מגיעה הנבואה של יונה. והיא גורמת לירובעם השני לתת למסע כיבוש, והוא משיב את גבול ישראל הצפוני לאחד מנקודות השיא הישראל של ישראל לדורותיו. כמעט טורקיה וסוריה וכולי, אבל, וזה אבל חשוב מאוד, אין לנו שום הוכחה, לפחות לא בספר יונה, שיונה בן אמיתי שמככב בספר יונה, זה אותו יונה בן אמיתי בספר מלכים. אני מניח שרובכם לא זכרתם את אותם ארבעה פסוקים בספר מלכים, שיש כזה נביא שנקרא יונה בן אמיתי בספר מלכים ב'. ולא רק זה, אלא שיואש, שירובעם בן יואש הוא מלך לא טוב, בלשון המעטה, מלך ממש ממש לא טוב, שומע בקול הנביא והוא מצליח. אז מה אנחנו לומדים מזה? זה נושא לשיעור כרגע לא נרחיב, האם זה אותו יונה או לא אותו יונה, אבל אנחנו רואים פה נניח שזה אותו יונה, כי בכל זאת זה יונה בן אמיתי, שגר במלכת ישראל, וזה מאוד מתאים. יונה הוא לא כבד פה וכבד לשון. כשיונה רוצה להתנבא, אגב נבואה שהיא פנטזיונרית לחלוטין, מה הסיכוי בכלל שמדינת ישראל, כי זה ממלכת ישראל, שהיא במצב גרוע, כלכלי, מוסרי, רוחני, תצליח, ועוד השם אמר לו לעשות את זה, הם בקטע שיותר של הבעל, פחות של השם, נכון? לאחרונה. ובכל זאת יונה יודע להתנבא, הנבואה שלו מתממשת. כלומר, הנבואה בספר יונה זה לא נבואה של טירון, זה לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה. עכשיו, מעניין שיונה בן אמיתי נזכר רק בהקשר הנבואה הזו בספר מלכים, אין עוד נבואות שלו, זו נבואה שהיא אופטימית, שהיא נוסחת ביטחון בממלכת ישראל, מובילה אותו להישג טריטוריאלי משמעותי ביותר. אגב, היו עוד שני נביאים שאנחנו מכירים, שכתוב במפורש, שהם מתנבאים בזמן ירובעם בן יואש, ירובעם השני, ומי הנביאים הללו? הושע ועמוס. הושע בעיקר מתנבא על נבואות שמתארות עוולות רוחניות, עמוס לעומת זאת מתמקד בעוולות חברתיות מוסריות בעם ישראל, ויונה כנביא הוא לא מתנבא נבואת תוכחה, לא נבואת מוסר רוחנית או חברתית מוסרית, הוא בסך הכל נותן פה, הוא לא איזשהו מוכיח, אלא הוא הנביא שמדרבן ונוסח ביטחון במלך. ופה יש לשאול שאלה, האם העובדה שיונה בן אמיתי הוא הנביא מספר מלכים, הנביא שקשור להצלחת מסע הכיבוש הצפוני של ירובעם בן יואש, ירובעם השני, האם העובדה שהפרט הזה בכוונה נעלם, לא מוזכר במגילת ספר יונה, זה משמעותי לנו או לא? לדעת רש"י, הסיבה לכך שיונה בורח זה בגלל שהוא לא רוצה לקלקל את המוניטין שלו, את הרזומה שלו, כנביא מעולה שהביא ברכה לעם ישראל, ואתה שם מקלקל, אתה מחתים את הרפיוטיישן שלך, את המוניטין, בנבואה שכל עניינה זה לעזור לגויים, מזכיר מי זה הגויים, אלה שהחריבו את הבית, האויבים שלנו. ולכן הוא לא רוצה, כלומר בגלל שיונה הסכים להתנבא לירובעם השני, אז הוא בורח בספר יונה, צריך עיון על הפירוש הזה, זה ודאי לא פשט כי זה לא כתוב. בכל מקרה ספר יונה לא מזכיר שום דבר על יונה מעבר למה שכתוב בו. וחוץ מזה, מה, למה צריך להקשות? למה יונה בורח? זה כתוב במפורש. קראתם את פרק ד', הסתכלו במקור ד', כן, בעמוד השני, בשורה הראשונה, פרק ד', פסוק ב', והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני על עוזי דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. למה? כי ידעתי, כי אתה על חנון ורחום מחפיים חסד וניחם על הרע. כלומר, יונה ברח מלפני השם, למה? כי קשה לו עם מידת החסד והרחמנות האינסופיים של הקדוש ברוך הוא. אומר, זה משחק מחור, הם רק יעשו תת זיסר, ריבוינו של אוילם, אתה ישר תסלח להם. לא רוצה להיות שותף לזה, משחק מחור לא מוכן לזה. בטח שמדובר בגויים. עכשיו, לפי רש"י, מה יונה צריך לומר? על כן יקרא יבורך תרשישה, כי אני אוהב את ישראל ואני לא רוצה בטובת, אני שאני זה, תפוע להם ממחמם של הגויים, נכון? זה מה שאמור להגיד, אבל הוא לא אומר את זה. עכשיו, כנראה שמי שכתב את ספר יונה לא חשב שהרקע של יונה מספר מלאכים ב' רלוונטי. כלומר, מדובר, וזה רק מעצים השלום לקודם, שמדובר פה בסיפור שהוא למעלה מהזמן, שיכול להתרחש אפילו במאה ה-21, בכל עת ובכל שעה. אבל יש עוד נקודה שהיא ייחודית מאוד לספר יונה. ספר יונה, כפי ששאלתי אתכם בחלק של הלימוד עצמי, של השיעור, אמרנו כמה חלקים מרכיבים את העלילה. בואו ננסה לאפיין אותם. וספר יונה זה אחד הספרים שהכי, אני לא רוצה לבאס אתכם אם היה לכם קשה או ביקורים, אבל לכאורה בספר יונה זה אחד הספרים שהכי קל לאפיין אותם מבחינה ספרותית, כי ספר יונה ממש מתחלק לשתי מחציות. מהם שתי המחציות? פרקים א' וב' ופרקים ג' ד'. אפשר לראות בשורה 48 שבסוף פרק ב' יש אפילו פרשה פתוחה. פרשה פתוחה, כלומר רווח עד סוף השורה בקלף, בתנ"ך, ומתחיל סיפור חדש. אני אגיד אפילו יותר מזה. את ספר יונה על ארבעת פרקיו, והפרקים כמובן זה חלוקה נוצרית, אבל עדיין אפשר לקרוא את ספר יונה כשני ספרים או כשני סיפורים שונים לחלוטין. לספר יונה יש לנו פרקים א' ב', פרקים ג' ד', תשימו לב, בשתי המחציות יש פתיחה, התחלה דומה. זה מקור ה' בעמוד השני, יונה פרק א', ויהי דבר אדוני אל יונה מתי לאמור, קום לכן נינווה גדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. וגם בתחילת פרק ג', פסוקים א' וב', אחרי שהדג פולט את יונה ליבשה, ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך לבאר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה שאנחנו נדבר אליך. לכאורה העלילה של ספר יונה ושני סיפורים, א' וב', הוא ניסה לברוח, דג בלה אותו, דג הקיא אותו, שוב פעם השם קורא ליונה, הוא הולך, הוא מצליח, קיקיון, קדימה, בוא נתקדם לנעילה, נכון? אבל המחצית הראשונה היא סיפור עצמאי, שעוסק בבריחה של יונה מלפני הקדוש ברוך הוא, האם הוא יצליח, האם הוא לא יצליח, כל זאת הפרקים הבאים, יש בטח, סבבה. אבל הוא מנסה למות, השם לא נותן לו למות, שולח לו דג, מה המסקנה המתבקשת של הסיפור הראשון פרקים א' ב', מה המסקנה? מסקנה מאוד פשוטה, אתה חושב שאתה יכול לברוח, אז התשובה היא חד משמעית לא, נקודה סיון, נקודה יל, אי אפשר לברוח מלפני השם, מה לעשות? אוקיי? עכשיו גם במחצית השנייה, יש סיפור בפני עצמו, יש את התשובה של אנשי נינווה. וגם פה מתלווה המתח, יחזרו בתשובה, לא יחזרו בתשובה, יש שעון חול של 40 יום, כן, כן, מה שנקרא, הגלגל מסתובב, יספיקו, והתשובה היא, כן, הם מצליחים. בכל מקרה, זה מדובר בסיפורים שונים, שכל סיפור יכול להיות בעל עמידה עצמאית בפני עצמו, והוא לא צריך את הקונטרה של המחצית שהגיעה לפניו או אחריו. אבל, וגם זה אבל חשוב מאוד, יש שני פרטים שקושרים בהכרח את שתי המחציות השונות לכדי סיפור אחד. פרטים שלא כדאי וגם לא ניתן באמת להתעלם מהם. קודם כל, תראו בתחילת פרק ג', כתוב, ויהי דבר אדוני אל יונה, שנית, למור. כלומר, אם זה הפעם השנייה, מה זה פעם שנייה? זה מתייחס לפעם הראשונה. כלומר, יש פה יחס בין המחציות, דבר ראשון. דבר שני, והמשמעותי יותר, זה שרק במחצית השנייה אנחנו למדים מהדברים של יונה, הסבר מה קרה בפרק א'. תסתכלו שוב פה במקור ז', כבר קראנו את זה. רק בפרק ד' פסוק ב', יונה מצטדק ומסביר, ויתפלל יונה ואומר, ענה אדוני, על עוזי דברי עד יותי אלמתי, אל כנראה לך תרשישה. למה ברחתי תרשישה? רגע, מתי ברחת תרשישה? על פרק ג', לא, מתי ברחת תרשישה? פרק א'. כלומר, פרק ד' קושר אותנו בהכרח למחצית הראשונה. ורק במחצית השנייה אנחנו מבינים מה היה הרציונל, או בשפה הבין אישית, מה היה אבא אמינה של יונה והמחצית הראשונה של הסיפור. אז יש לנו שתי מחציות, כמעט כל הפרשנים מאפיינים אותם בכותרות שונות. הכותרת של פרקים א' וב', נקרא לזה, זה הבריחה, לא הבריחה מאלקטרז, הבריחה מהשם, הבריחה מהנבואה, הבריחה, או ניסיון הבריחה, ופרק ב', מה כותרתו? מה הנושא המרכזי של פרק ב', סליחה של פרקים של ג' וד', המחצית השנייה, זה התשובה, שעה מאוחרת אני אגיד, אוקיי? זה עניין התשובה. עכשיו מעניין יהיה להשוות בין הסיפורים השונים שראינו שהם בעצם קשורים. בסיפור א', כלומר פרקים א' ב', שכל עניינו הבריחה מלפני השם, יונה מנסה לברוח, ועל הדרך הוא גורם למלאכי האונייה הגויים לחזור בתשובה, זה לא לחזור, זה לעשות תשובה ולהאמין בקדוש ברוך הוא, הם נודרים נדרים. כלומר, יונה, בלי שהוא מתכוון, דיברנו על זה, מחזיר את הגויים בתשובה. כל זה בפרק קל. בפרק ב', יונה נזרק למים בצורה פלאית, יש איזשהו דג שבולע אותו, הוא מגן עליו ומציל אותו. מחצית שנייה, פרק ג', מפגש של יונה עם גויים, ומה קורה? מחזיר אותם בתשובה, שכחתי לומר, בפרק ב' הוא רוצה למות, סוני והטילוני ואז דג מציל אותו, וגם במחצית השנייה, בעקבות תשובת הגויים, יונה מרגיש שטוב מותו מחייו, הוא רוצה למות, ופתאום הפעם לא מגיע דג מטורף שמציל אותו, אלא מגיע סופר קיקיון, על טבעי, מה שנקרא שיבוט גנטי מיוחד, אלוקי, שמציל אותו. אז שוב פעם הוא רוצה למות, וגרמי הטבע, בין אם זה דג, מים או קיקיון, מצילים אותו. וההשוואה הזאת היא גם רמוזה בפסוקים. תראו מה קורה, יונה פרק א', מה אומר רב החובל? ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולנובד. שימו לב, מלך נינווה, במקור ת', תראה את הפסוקים האחרונים, אומר אותו דבר, מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. זה נראה כאילו הוא אח תאום, המלך שנלווה ממש לוקח את הטקסט מפרק א' של רב החובל. אולי אלוקים יסלחנו ולא נובד, אולי אלוקים יסלחנו ולא נובד. טוב, אז חוץ מהניתוח הספרותי היפה, צריך לדבר על הרפורמה. כלומר, צריך להגיע לרובד המשמעותי, מה אנחנו יכולים ללמוד מההשוואה בין שתי המחציות של ספר יונה. את הרעיון הזה שמעתי בשיעור לפני הרבה שנים בפרופסור גרוסמן, שמלמד פה בבר אילן, אני לא זוכר אם כבר ראש המחלקה, או בדרך כלל, מה? ראש המחלקה, שליטה, אוקיי? ואני אומר את זה לא בציניות, הוא מורה נהדר. ישנן שתי גישות פרשניות אודות השאלה מהו הנושא המרכזי של ספר יונה. כלומר, מה המגמה המרכזית של הספר? גישה אחת סוברת שהנושא המרכזי הוא שאלת הבריחה. האם אדם יכול לברוח מהייעוד שלו, מהגורל שלו? האם אדם יכול להפנות עורף לצו או לציווי האלוקי? וגישה אחת סוברת שלא. כמובן, מי שאומר ככה שם את הדגש, אתה מוקד על פרקים א' ב'. אבל גישה אחרת אומרת שהעיקר של ספר יונה זה עיסוק בתשובה. כלומר, מה הדגש? על המחצית השנייה, פרקים ג' וד'. האם ראוי לקבל תשובה? איזה תשובה? מתי מקבלים אותה וכו'. העובדה שהספר בנוי משתי מחציות מאפשרת לנו לייצר סינתזה בין חלקי הספר השונים, או שהם האדומים כל כך. המחצית הראשונה דנה בשאלת הבריחה מלפני השם, ושאלת התשובה היא משנית לגמרי, נכון שהגויים חוזרים בתשובה, אבל זה על הדרך, זה לא העיקר. ומחצית א' מסתיימת במסקנה מאוד ברורה. אי אפשר לברוח מלפני השם. אי אפשר להפנות עורף לייעוד או לצו או לגורל האלוקי, ולכן יונה בסוף פרק ב' מיישר קו, זה בא לידי ביטוי בפסוק הראשון של, של, של פרק ג' או פסוק השני של פרק ג', שהוא הולך לנינווה בסוף. הוא מבין שהוא טעה והוא הולך לנינווה. כלומר, אותה נבואה שהוא ניסה לכבוש אותה, וחז"ל אומרים הרב פרק סנהדרין, שנביא שכובש נבואתו, מה ההמשך? חייב מיתה. שואלת הגמרא מנהלן, מה ההוכחה שלהם? יונה. יונה כבש נבואתו ולא התנבא, אז כמעט מת. ובמחצית השנייה, שבאמת הנושא המרכזי זה התשובה, אז הקושי של יונה ביחס לתשובת נינווה פותח לנו שאלות עומק. מה זה תשובה? מה זה חרטה? אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול זה מה היחס בין הבריחה לבין התשובה. ומעניין לשים לב שדווקא במחצית הראשונה, כאשר יונה מנסה לברוח, אז לא כתוב, לא מוזכר למה הוא בורח, ודווקא במחצית השנייה שעוסקת בתשובה, מקבלים תשובה למה יונה ברח. ופה צריך לשאול, מדוע הסיבה לבריחה נזכרת רק בחטיבה השנייה שעוסקת בתשובה? אז אפשר לומר שעצם הבריחה של יונה קשורה בעצם לתשובה. כי ליונה מאוד קשה עם זה, שהקדוש ברוך הוא מקבל תשובה כזאת כביכול שטחית ורגעית וממש מיידית של גויים אויבי השם, זו תשובה אפשרית. אני חושב שאפשר פה להציע פה משמעות עמוקה יותר. כל עוד יונה בורח, אתה רוצה לברוח? סבבה, הדלת שם תלך. אבל כל עוד אתה בורח, הקדוש ברוך הוא לא ידבר איתך. הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליך. הוא ישלח לך שליחים, זה נושא שיהיו כפני עצמו, שמונה שליחים, מלאכים ורב חובל ורוח וים ושר ודג ודגה ולא משנה. אבל הוא לא ידבר איתך. הרי בפרק ב' תסתכלו, יונה זועק לקדוש ברוך הוא, ממש נראה כמו פסוקים של תהילים וכולי, ואז מה התגובה? ויאמר השם למי? לדג. מה התגובה של יונה, שהקדוש ברוך הוא לתפילה של יונה? השם בכלל לא עונה ליונה. מה השם עושה? הוא מדבר עם הדג, הוא לא מדבר... מתי הוא מדבר עם יונה, שוב פעם? מתי? בפרק ג', כבר במחצית השנייה, אחר כך. רגע, שנייה. תשובה של מי? של נינווה או של יונה?
יונה.
אז, אני חושב שנגיע לזה עכשיו. יש פה מסר מאוד חשוב. מי שמנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז באותו הרגע הוא מאבד את הזכות להיות ברשיח של הקדוש ברוך הוא. הוא מאבד את היכולת לקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. רק במחצית השנייה שבה יונה מבין שהוא כבר לא יכול לברוח, וכן הוא גם לא רוצה לברוח, רק אז פתאום יש שיח. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא בא לי בטוב בעין, אני לא מסכים, זה לא נראה לי, זה לא תשובה רצינית. התשובה שלהם לא שווה כלום. ועכשיו השם אומר לו, מה, אתה חסת על הקיקיון, ואני לא אחוז, אבל פה יש כבר שיחה בדיבור. עכשיו יונה יכול להסכים, אגב, אני לא יודע אם הוא מסכים. זה גם נושא לשאול בפני עצמו, אני לא עושה בזה כרגע. מה התגובה של יונה בסוף פרק ד'? אתה לא חסת ואני לא אחוז, מה יונה אומר? הוא לא אומר, אנחנו לא יודעים. הוא לא אומר, אנחנו לא יודעים. ולכן, רק ברגע שיונה מפסיק לברוח, שהוא נאתר לציווי אלוקי, ועושה משהו, רק אז הקדוש ברוך הוא עונה לו ומגיב, ואז יש לו שיח, הוא מקבל. יש פה מסר אדיר שעולה מהספר. עצם, ובזה נסיים, עצם העובדה שסיבת הבריחה נשמעת רק במקום בו אין בריחה, זה המסר הכי גדול. הבריחה מהקדוש ברוך הוא מנטרלת את עצם היכולת לקיים דו-שיח. אבל זה לא רק לייצר, מנטרלת את היכולת לייצר דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. היא מנטרלת לייצר התמודדות. כל עוד יש בריחה, אין התמודדות, אין דיאלוג, אין שיח. וזה נכון לא רק מבחינה דתית, אם מישהו פה נביא ולא בא לו בטוב הנבואה שהשם מטיל אליו להתנבא בקמפוס וכולי ודברים כאלה, אלא זה נכון מבחינה אישית, חברתית, זוגית. לכל אחד מאיתנו יש המון קשיים. האם אני בוחר לברוח או שאני בוחר להתמודד? עכשיו אני לא אומר לכם מה לעשות. אנשים בוגרים כולנו. אבל תדעו לכם שאם אתם בוחרים לברוח, אז באותו רגע ויתרתם על השיח. איש ואישה, הכל טוב יפה, פתאום מתווכחים, ואומרים לו, אתה לא בסדר, מה הוא עושה? הוא דופק על השולחן, קם ויוצא מהבית. אבל קוראים לך יונה, אתה בסוף תחזור הביתה, כי המפתחות לאוטו אצלה. סתם, אתה קורא לך יונה, אוקיי, אתה תחזור. אז לא עדיף שלא תלך ותתמודד, אגב, לא רק אתה, ותתמודדי ותתמודדו ותדברו, כי ברגע שאתה הולך, כשאתה מפנה עורף, איבדת את היכולת לייצר שיח. מגילת איכה. שמעתי פעם הרב שיבא שפירא, או שיבת רמת גן, שהוא גם מלמד פה במדרשה. למה נקראת מגילת איכה מגילת איכה? כי זו המילה הראשונה, נכון? אז לכאורה נקרא למגילת רות, מגילת ויהי, בימי שפות השופטים, או מגילת אסתר, ויהי, בימי אחשוורוש, או מגילת דברי, דברי, כל עד בן... טוב, שיר השירים זה באמת שיר השירים, אבל בדרך כלל המגילה, השם המגילה הזה נקרא לשם הנושא המרכזי שבה. אסתר היא הנושא המרכזי, רות, קהלת, שיר השירים, אז איכה, מה זה איכה? איך, מגילת איך. מגילת איכה, במילה איכה תמון הנושא המרכזי של המגילה. מגילת איכה עוסקת במשבר. משבר בין אבא לבן, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו, כשיש בלגן בין אבא לבן, והאבא, מה שנקרא, הופר שולחן, ואומר לו, רוח, לך מפה, עוף מהבית, יש שלוש דרכים איך להתמודד עם המשבר. א', לשבת בשקט. יושב בדד ועידום, תהיה בשקט. עכשיו זה לא זמן לדבר. אפשרות שנייה, שהיא לגיטימית, זה לכעוס, זה להתעצבן על אבא. לגיטימי לחלוטין. והאפשרות השלישית סוברת שאתה צריך לצעוק ולשאול, אבל אבא, איך? אני הבן שלך, אין לך מישהו אחר. איך אתה עושה לי את זה? עכשיו אבא אגיד, איך אתה עושה? אתה ככה וככה וככה, ואמרתי לך לחזור עד 10 בלילה. ואת... לא משנה, אפשר לדון, אבל זה הנושא של מגילת איכה. למרות שאבא כועס על הבן, אנחנו אומרים, איכה ישבה בדד. יש שיח, יש תקשורת, יש דיבור. כלומר, אתה עדיין אבא שלנו, ואנחנו עדיין הבנים שלך. גם אם אתה עצבני עלינו, ובצדק או לא בצדק. ואם יש קשר, אז ודאי מותר להקשות. איך השווה בדד? מה נסגר איתך, ריבוש? מה אתה עושה? כל ראיו זילוע. אתה מבין מה ההשלכות של המעשים שלך? אתה לא חייב להסכים עם הקדוש ברוך, אתה יכול לדבר איתו, אבל יש קשר, יש תקשורת. וזה המסר הגדול של מגילת איכה, לכן נקרא איכה. עכשיו, כשאני מסתכל על ספר מבט כולל, מבחינתי זה ספר תקשורת. דעתי על הרפורמה המשפטית היא באמת לא חשובה, מהסיבה הפשוטה, כפי שאמרתי, אני לא משפטן, אני לא, אפילו לא שיעת פייסבוק, כלום, לא, לא, באמת. אבל אני מאוד מוטרד, אני אומר שאני לא אכפור חדש שמוטרד, לא מהתוכן של השיח, אלא בעיקר מהיעדר השיח. נדגים את זה בסיפור ובזה נסיים באמת הפעם. שאני מלמד בישיבת עתניאל, כבר לא מעט שנים, והיה תקופה שגם גרתי כרווק ביישוב עתניאל, אבל כבר לימדתי בישיבה, אז כבר לא יכולתי לגור כאילו עם החבר'ה, כי זה פחות שייך, היה מגורי סגל, קראו לזה, כביכול, וזה היה כאילו ביישוב עצמו, לא בפנימיה של הישיבה, והיה עוד רב, תלמיד חכם גדול, הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, מי שמכיר אותו, שהתפרסם ביוזמות המקוריות שלו לכינון השלום בעולם וכולי, והוא לימד בישיבה מימי רביעי עד שישי בצהריים רצוף נשאר לגור שם. ואני הייתי גר, חלקנו דירה עם שותפים, שנה וחצי לדירה, דירת סטודנטים וכולי. ואחד הפעמים, חזרתי משירות מילואים באזור, באזור של הר חברון, חזרתי, זה היה ביום חמישי בצהריים, אז פשוט בכל לחזור הביתה, כאילו גם ככה גרתי בדירה ביישוב, אז חזרתי כזה 12 בצהריים, רציתי ככה להתקלח, להוריד את המדים, וללכת לבית מדרש, ארוחת צהריים ולהמשיך ללמוד. ובדיוק הרב מנחם, שתמיד היה ער כל הלילות וישן בבקרים, התעורר. אז אותי נכנס, את חטאי אני מזכיר, אני קצין במילואים, שלא מסרב פקודה, אוקיי? ואז הייתי בדרגת סרן, ואז כזה מתקרב אליי ככה מלטף את הדרגות, ואומר לי, מה זה, פורים היום? עכשיו, אני חזרתי ממילואים מתסכלים באיו"ש, אמרתי לו, לא, אני, אמרתי לו, הרב מנחם, אתה ואני עושים אותם מילואים, אני כמוך בדיוק. אז אמר לי, מה, אתה צנחן? הרב מנחם היה צנחן בששת הימים, מה, אתה צנחן? אמרתי, חס וחלילה, חס ושלום, אני לא צנחן. אז הוא אומר לי, אז מה אתה עושה במילואים? אמרתי לו, מה עושים מילואים באיו"ש? מה עושים? רודפים אחרי מחבלים. אמרתי לו, אתה נפגש עם מחבלים, אז גם אני מנסה להיפגש עם מחבלים. רב מנחם כל הזמן נפגש עם כל המחבלים על הסלבס וכולי. אז הוא אמר לי, כן, עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר? אמרתי לו, לא, רב מנחם, אתה עם כל אלה של המערכים בוויקיפדיה, אני עם כל מיני שעורים, פאוזי, מוחמד, מה שהביאו שמות במחסור, מה שצריך. אז הוא אמר לי, יופי, ברוך השם, ברוך השם. העיקר שיש דיאלוג. שלך תסביר לו שאתה עוצר איזשהו מבוקש, אני חושב שיש פה עוד אנשים שעשו מעצרים באיו"ש, זה לא בדיוק פסקת הדיאלוג עלי אדמות, עם פלנלית ואזיקון ונעצור כאן, אוקיי? אני חושב שיש פה מבינים שהיו במעצרים. ואז הוא אמר לי משפט מאוד שמאוד מלווה אותי. הוא אומר לי, העיקר שיש דיאלוג. לפעמים גם דיאלוג זה בעצם שני מונולוגים. ואז הוא הסביר לי, ודוגמה מאוד יפה, שפעם היה תוכנית שהייתה משהו בעתירת רייטינג, קראו לה ערב חדש. כל יום בשעה 5, עם רפי רשף, בערוץ אחד, הערוץ היחיד שהיה, ואז הוא אמר לי שפעם היה רעיון עם סגן שר החוץ, קראו לו בנימין נתניהו. אני לא עכשיו מדבר, כן, בי, רק לא בי וכולי. ורפי רשף שאל אותו, את סגן שר החוץ, למה הוא לא הצביע בעד התקציב כמו הקואליציה של שמיר? ומה הוא אומר לו, ביבי, אבל לא זאת השאלה, רפי. הוא מתחיל לדבר על הצעת חוק שהוא קידם. הוא אומר לו, בסדר, אנחנו נחזור עכשיו לעניין של התקציב, למה הצבעת? אבל לא זאת השאלה. מה שחשוב באמת, ואתה מסתכל על הראיון, חשפתי את זה ביוטיוב, זה כנראה משהו עם הרבה צפיות, אז הוא אמר לי, אתה רואה, זה שני אנשים בוגרים שמדברים, וזה ממש לא דיאלוג. אוקיי? זה פשוט שני מונולוגים. אגב, זה נכון לכל ראיון עם פוליטיקאי באשר הוא. אוקיי? הוא בא עם דף המסרים שלו, היא באה עם דף המסרים שלה, זה לא קרה, ועל זה כל הלילה. ואף אחד לא אומר, סעוני ועטילוני לים, אבל לא משנה. אוקיי? כלומר, גם דיאלוג יכול להיות שני מונולוגים. ובעצם זה שיונה מוותר על השיח, הוא אפילו שולל את המציאות שיושבים באותו חדר שני מונולוגים. ורק בסוף, שהוא בוחר להתמודד, אז הוא מקיים את האפשרות לדיאלוג. ולכן, אני כולי תקווה, אני באמת מתפלל על זה הרבה, שמכל השיח של הרפורמה, ולא משנה עכשיו, על פסקת ההתגברות או הרכב השופטים, נדע לייצר כלים לשיח שילוו אותנו ב-75 השנים הבאות, כי יהיו עוד משברים. מהסיבה שאנחנו יהודים, שזה עם שהוא בעיקר, 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 עם אכפתי, אוקיי? שדוחף, כי מתוך עניין זה חשוב. אבל אם נשבור את הכלים, אנחנו מאבדים את הלגיטימציה לתקשורת ולקשר, אז שנזכה ושנחיה לא רק לדבר על זה, גם לחיות על זה, לילה טוב לכולנו.